كتاب هكتماتها الشيخ طبعاً كتب أبو الفصان أفافي شدان اختبار طوارة شبابها لمدى موشى ربينو كلها ببيت دينو في 70 سكنين ולעזר ופנחס ויהושע שלושה קיבלו ממשה. ליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תורה שבעל פה בסיבה ועליו, וכן יהושע כל ימי חייו לימד על פה, וזקנים רבים קיבלו מיהושע, וקיבל אלי מן הזקנים ופנחס, שמואל קיבל מאלי. דוד קיבל משמואל לבית דינו, אחי השילוני מיוצאי מצרים היה, והוא קיבל מדוד לבית דינו, ואליהו קיבל מאחיה השילוני, ואלישע קיבל מאליהו, ויהוידע הכהן קיבל מאלישע, זכריה קיבל מיהוידע, והושע קיבל מזכריה. עמוס קיבל מהושעיה, ישעיהו קיבל מעמוס, מיכה קיבל מישעיהו, יואל קיבל ממיכה, נחום קיבל מיואל, חבקוק קיבל מנחום, צפניה קיבל מחבקוק, ימיהו קיבל מצפניה, ברוך בן נריה קיבל מימיהו, ועזרא ובית דינו קיבלו מברוך בן נריה ובית דינו. בית דינו של עזרא הם הנקראים אנשי כנסת הגדולה, והם חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה, מנחמיה, בן חכליה, מרדכי, ברשן, וזרובבל, הרבה חכמים מהם. תשלום 120 זקנים ואחרון היה מיום שמעון הצדיק, בו היה מכלל ה-120 וקיבל תורה שבעל פה מכולם. מנטיגנוס ישלחו ובית דינו קיבלו משמעון הצדיק, יוסי בן יועזר, איש צרידה ויוסף בן יוחנן, איש ירושלים, קיבלו מאנטיגנוס. יהושע בן פרחיה בן נתניהו בעלי קיבלו מיוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן, ויהודה בן טבעי ושמעון בן שטח קיבלו מיהושע בן פרחיה בן נתניהו בעלי ושמעון ואבטליון. גרי צדק קיבלו מיהודה ושמעון, והלל ושמאי קיבלו משמעי ואבטליון, רבי יוחנן בן זכאי ורבי שמעון בנו של הלל הזקן קיבלו מהלל ושמאי. טוב, אני מדרג, וכן הלאה וכן הלאה, עד איש מפי איש. הרמב"ם ממשיך עד מר ברב אשי קיבר מאביו רב אשי ומרבינו. נמצא מרב אשי על משה רבינו בשלום 40 דורות, ואז הוא רושם את כל ה-40 דורות מרב אשי ועד משה רבינו שקיבל מפי הגבורה נמצא שכולה מהשם אלוקי ישראל. מטרת הרמב״ם ברורה מהשורה האחרונה. כמובן שהוא רוצה להסביר את שרשרת המסורה של תורה שבעל פה, והוא מסביר שכל החכמים למדו בעל פה, הוא כתב בעל פה כל פעם, ועכשיו הוא כותב ספר, הספרים נכתבו והוא כותב את הספר שלו. אבל המטרה כוללת מה שהוא אומר בסוף כאן, שהוא אומר נמצא שכולם מיישם אלוקי ישראל. התורה גם אחרי כתיבת ספר משנה תורה וגם אחרי כתיבת הגמרא והמשנה, הרמה רוצה להדגיש שהספר שלו לא בא להפגיע שכולם, נמצא שכולם מיישם אלוקי ישראל. יסוד התורה, יסוד התורה של ברטה, יסוד התורה היא איש מפי איש עד מפי הגבורה, משה רבינו שקיבל מפי הגבורה. יש עוד הסברים ועוד סיבות ועוד סיבות טובות להדגשה על הברפה, אבל הדבר הזה, מה שאנחנו כותב כאן בהקדמה, זה דבר שבצורה מוחלטת, כל הדברים האחרים הם יחסית, זה דבר מוחלט, ההבדל בין תורה שבכתב לבין תורה שבהרפה. תורה שבכתב, אז בסופו של דבר אני לומד מתוך הספר. ספר נכתב על ידי הקדוש ברוך הוא, ומי שיודע לשמוע זה יכול לשמוע את כל השם הקדוש ברוך הוא, אבל אתה בכל זאת מחובר לספר. תורה שבעל פה כל יסודו וכל חיונו וכל חיותו וחיונותו הוא בגלל שאנחנו מחוברים איש מפי איש, לא שיש שלט ארוכה, מכולם מהשם הישראל. אז הרמב"ם מפסיק ברב אשי ורבינה לצורכו, לצורך העניין של סוף הוראה שקשור לפסיקת ההלכה של הספר הזה. אבל האופי של תורה כפי שתורה של בפה, האופי שלו לא השתנה בעיני הרמב״ם. כשרבינו הקדוש כתב את המשנה, אז ככה זה לא השתנה כשרב אשי ורבינה חתמו את תלמוד, וכשהרמב״ם כתב את משנה תורה ומחרב כתב את השולחן ערוך. עדיין אנחנו חיים וזורמים בתורה שבעל פה, שזה איש מפי איש עד משה רבינו שקיבל מפי השכינה, נמצא שכולם קיבלו מפי השכינה. יש אין סוף דרכים איך לחבר את המשך. גם הרמב"ם לפעמים כותב כאן ועוד מאות ועוד אלפים, יש הרבה דרכים איך לחבר את השרשלות של חכמי המסורה ושל ההברה, אבל כל אחד מקבל מאיפה שהוא, כל אחד מתחבר לנקודה שהוא מתחבר. ולפעמים בתפיסה שלנו, אז כל מה שהוא מעבר ל-40-50 שנה, זה כבר להיות, זה כבר הופך להיות היסטוריה. היסטוריה במובן המאובק שלו. כיוון שהתורה נמסרת איש מפי איש, זה גם עוזר אם מדרגים על כמה שנים, אבל זה איש מפי איש. אז הרמב"ם עצמו מדבר על 2000 שנה בינו לבין קבלת התורה מפי הגבורה ידי משה רבינו. אבל מדובר באישיות, מדובר באנשים, מדובר בשמיעה מפה לאוזן. אז אנחנו מדרגים קצת לסוף. הסוף זה אומר 300 שנה, אבל זה כלום. שהגר"א לימד את רב חיים, רב חיים את רב יצחק, רב יצחק את הנציב, ונציב את בית הלוי, בית הלוי את רב חיים. ורב חיים את המוישה, המוישה את הרב זצ"ל, ואת הרב את מורי, רב ארן. אז עכשיו אתם נתקעים איתי. כשאני ראיתי את פניו, והוא ראה את פנים של רב מוישה, והמוישה ראה את פנים של רב חיים, וככה בכמה דילוגים קטנים. אנחנו יושבים בווילנה אצל הגאון, ומהגאון בחזרה כולם שמעו מפי הגבורה בסיני בהם. טוב, אנחנו נתחיל היום מסכת חולין. מסכת קצת שונה ממה שאנחנו רגילים במסכת הלמדניות יותר. לא יקחה את זה, יש שונה. יש הרבה למדס בחולין, אבל בכל זאת זה יהיה אחרת, ואין שם צריכים לדעת כמה במודדות. אז נצטרך לדעת מה זה קנה, מה זה רשת וכן הלאה. ומי שלמד כבר את השלושת דפים הראשונים, מי שלא למד שימה את המהר, עוד את הדפים הראשונים, אז כן, יש הרבה דפים כאלו. סוגיות דווקא די חשובות, אז לכן למה יש סוגיות יותר רפה שנדלג עליו, סוגיית נאמנות, נכנס ליוצא, אם אתה אפשר להאמין לגוי, לקוטי, למחלל שבת, למומר. שזה הרבה השלכות, זה הרבה יותר חשוב על החמייסים מכל הדברים האחרים שאנחנו נאמר, שהם דברים נדירים. אבל להיכנס ולדעת אם אפשר לאכול במסעדה או בבית של מישהו, זה הסוגיה הראשונה. אבל טוב, זה לא מיוחד סוגיה למדנית, אז אנחנו נלמד, נראה מה שיש. אבל דווקא יש הרבה ראשונים, כי דווקא בגלל הלכה למייסי שבו, החשיבות והמרכזיות של המסכת. אם חושבים על הספר תורת הבית של הרשב"א, למה הוא קרץ לתורת הבית? הרשב"א אומר, כי זה הדברים הבסיסיים של הבית של כל ישראל. הוא אומר, הרשב"א לא כתב, כן כתב, אבל ראשונים לא כתבו ספרי הלכה. זה עדיין היה קצת מבחני שהרמב"ם ישר אותו כתב. הרמב"ם כבר כתב, אבל אומר הרשב"א בהקדמה, שיהודים פשוטים צריכים לדעת איך לחיות. היסוד של ההליכה היהודית זה דיני כשרות, אז הוא כתב ספר דיני כשרות שמתחיל את שני הבתים הראשונים, זה באוכל שחיטה. אז נכון שאנחנו לא שוחטים בבית היום ולא מוכרים בבית. עדיין אוכלים, אז צריכים לדעת מה אנחנו אוכלים. בגלל הסיבה הזאת, המרכזיות, לא רק שנוגע לאוכל המייסה, גם יש דברים מוזרים אחרים שנוגעים לאוכל המייסה. המרכזיות של הנה הזה, אז יש דווקא יחסית הרבה ראשונים, כמו בנשם לזיגין, אז יש רמב"ן ויש רשב"א ויש ריטב"א ויש רן. יש ספר תורת הבית שאני לא יודע ככה כמה זה נמצא, אבל זה יהיה לנו גם כן חשוב, למרות שזה רק עוד רשב"א ועוד ראה, יש גם קידושי הראה על חולין, אז עוד רשב"א ועוד ראה, אבל דווקא בגלל הוויכוחים וההצמדה אחד לשני, אז זה גם ספר חשוב, יש גם תוספות הראש. ברוך השם יש מספיק ראשונים, יהיה לנו מה ללמוד. בהתחלה יהיה קצת מופשט, קצת מנותק מהסוגיות. סוגיה הראשונה שאפשר, סוגיית גמרא, שאפשר להכניס בו שיניים, זה רק בדף ה'. בסדר, נגיד תוך שבוע, יהיה בסדר, אל תתעלו, שבוע וחצי. כתוב ברשימה שקיבלתי מראשי הישיבה, זה ייקח חודש, לדעתי זה ייקח שבוע. ואז יהיה לנו קצת יותר גמרות נורמליות. אבל עד אז אנחנו צריכים קצת להבין את העניינים. אז היום אני רוצה לדבר קצת על מושג השחיטה בכלל. ביקשתי, כמה כל אחד הצליח לקיים, רק שלא נדבר, שנדבר על דברים שבכל זאת ראיתם, שתברו על כל פרק ראשון בשני והרמב"ם ארבעת הפרקים הראשונים, סתם לא עברת מרקוד. זה כדי שיהיה לנו חום מה לדבר. אני רוצה לדבר על עצם מושג השחיטה. מה שרוצה להגן, או לשכנע, או להסביר, ולהפנים, זה ששחיטה זה מתיר. מה הכוונה? נתן דוגמה מסוגיה אחרת, שמן הסתם גם דיברנו עליו, אולי קצת בכתובות, לא בכתובות, אז בקידושן. כן, משנה ראשונה שמסכת קידושן. אישה נקנית בשלושה דרכים, וקונה את עצמה בשתי דרכים. מה בשתי דרכים? בגט ובמיטת הבעל. פשוט, כשלומדים את זה בכיתה ה', אז יודעים שגט זה מתיר. מה זה בזה גט זה מתיר? האישה אסורה, משהו צריך להתיר אותה. אז זה לא שאישה שיש לה נייר היא מותרת, יש את איש. משהו צריך לשנות את הממד שלה. אז הגט הוא אינסטרומנט משפטי שמשנה את הממד מאיסו להתר, פרוט. זאת הכוונה של גט זה מתיר. ילד בכיתה ה', ילד בכיתה ב' חושב שמיטה זה לא מתיר. למה מיטה? למה היא קונה את עצמה במיטה? כי לא, יש את איש. תורה לא עשרה נשים, תורה לא אומרת שכל אישה אסורה, תורה אומרת שאשת איש אסורה. אם אין לה בעל, אז היא לא אשת איש. זה החילוק. זה דוגמה טובה לחילוק. הבעיה היא שהחילוק הוא לא נכון. אבל זאת דוגמה טובה לחילוק. מיטה זה מציאות, וגט זה לא מציאות, זה מתיר הלכתי. עכשיו, מה שהשקענו בעבר, כל אחד בשיעור שלו, כשדיברו על מיטה, זה שמיטה זה גם מתיר. איך זה יכול להיות? הלוא, קודם כל, לא צריך מתיר, אם אין לבעל, אז היא לא אשתו. זה רק סכנות שיכול להיות שהיא עדיין אשתו. הלוא, אחות אחי, אשת אחי, היא אשת אחי גם אחרי מותו, לכן היא אסורה. אז הממד של להיות אשתו של מישהו, לא צריכים שהוא יהיה קיים. זה עובדה, לגבי הרבה דינים אחרים. אז יכול להיות שגם פה, ויש לזה גם השלכות, זה כבר אבורטים, מה שהרב תמיד היה אומר, שאשת המת החוצה, שומרת יבא, היא אסורה מדין אשת איש. האיסור הוקל על ידי המיטה. אבל היא אשת איש, כי גם אשת איש אחרי שהבעל מת, היא עדיין אשת איש, אם לא יהיה משהו שיתיר. זה פה שיש אין בנים ויש אח, אז המיטה לא מתירה. האיסור הלאה שנקרא לא תהיה שלמת החוצה הוא סוג של איסור אשת איש. יש עוד השלכות לגבי אכילת תרומה, מפות לגבי אותם ואחרים, שם הם יסמו את הבור. עוד פעם לתת דוגמה להבדל בין מתיר לבין מציאות. אז לגבי החקירה הזאת, מיטת הבעל אם זה מתיר או מציאות, אז נאמר, אכן זה תלוי בבורת אחר, אבל בואו נקבל את הבורת אחר כעובדה. מה קורה אם מישהו נותן גט לאשתו שיכול בשעת מיטתו? זה לא רק שאלה ששואלים כדי שיהיה שיעור, זה דווקא די מאוד נעשי. אדם לפעמים נותן גט אשתו לא בגלל שהוא רוצה לגרש אותה, אלא בגלל שהוא רוצה לסדר לה משהו, שלא יהיה ייבום או לא יהיה צורך בחליצה או ייבום או סיבה אחרת, אבל לא רוצה לגרש אותה לפני מותו, כי הוא אוהב אותה. הוא רוצה שתהיה אשתו עד מותו, והוא לא יכול לגרש אותה אחרי מותו, כי זה מאוחר מדי. אז הזמן הכי טוב זה בשעת מיטתו, אז מקבלים את כל הרווח בלי הסדר, השאלה אם זה חל או לא חל. אז כאן אני אומר, תקבלו אותו כהלכה למשה מסיני, שהמעבר ממצב למצב, אותו רגע בדיוק, הדקה של המעבר, לא שייך לאף אחד משני הצדדים. כלומר, כל דבר חיובי במצב לא קיים בשעת המעבר. אז אדם, אם אני צריך שמישהו יהיה חי, כי החיים זה הדבר החיובי, הוא לא חי בשעתתו. אם אני צריך שהוא יהיה מת, כי המיטה זה הסיבה החיובית, מיטה יוצרת משהו, אז בשעת מיטתו הוא עוד לא מת. כן? אז השאלה אם אפשר לתת גט בשעת מיטה. אז זה תלוי בחקירה, האם מיטה זה מתיר או מציאות. אם חקירה זה מתיר, אם מיטה זה מתיר, אז אני צריך, אז המיטה זה דבר חיובי, עושה משהו, מיטה זו הסיבה. אז ממתי הסיבה הזאת קיימת? רק משעת מיטתו, לא בשעת מיטתו. אם מיטה זה רק מציאות, מה זה מציאות? זה היעדר הסיבה הקודמת. אישה שיש לה בעל היא אסורה. אין לה בעל אז היא לא אסורה. זה לא שמיטתו מתירה, אלא חוסר חייו. זו המציאות של היתר. ואז בשעת מיטה הוא כבר לא חי. ואז זה יהיה מוכר מדי לתת גט, כי היא כבר הותרה על ידי המיטה. טוב, הגמרא באמת אומרת שזה לא חל בשעת מיטה, הגט לא חל, וזה בגלל ש... סליחה, בשעת מיטה זה כן יכול לחול, אם אין בעיה אחרת, אז זה בגלל שמיטה זה מטר ולא רק סילוק הסיברים. ובעצם רק לתוך שיהיה ברור מה המושג פה. יש דברים שהם מציאות, ככה דוגמה לחור הקלאסית, שזה גם המסכת הזאת, אבל בעוד 60 דפים. אחרי ששוחטים, מה עושים? מכסים את הדם. אחרי שמכסים את הדם, אז מה עושים? הם רוצים לאכול? צריכים למלוח, כי אדם אסור. מחם, אם אני מדבר בית המטבחיים, המליחה מתירה את הבשר לאכילה. האם מליחה זה מתיר? מליחה זה לא מתיר, זה מציאות. זה אדם אסור, תוציא את הדם, אז זה לא אסור. הוא לא הופך איסור להתר. בפועל כן, כי אסור לאכול את הבשר, עכשיו מותר לאכול את הבשר, אבל שום דבר לא הותר. זה רק זה סידור, פתחתי דלת. אז לכאורה משחיטה זה מתיר, כי הבשר אסור ועכשיו מותר. אבל מליחה זה לא מתיר, זה מציאות. אם אין דם, אז הבשר מותר. אם יש דם, הבשר אסור. עכשיו אין דם, לכן הבשר מותר. למה מוזכר? למדתי מליחה. אם הרב זצב, אז הוא השקיע המון כדי להגיד שמליחה זה מתיר. אבל בכל זאת, הדוגמה היא טובה, כי אתה לא מאמינים לי שהוא אמר דבר כזה. גם אני לא אמרתי כששמעתי את זה. יש כמה ראיות. הראיה העיקרית היא שאדם לא יוצא. אז לכן זה חייב להיות מתיר. פשוט התוספות שואל, מה עם כל אדם שנמצא בבשר אחרי המליחה? הוא אומר, התוספות, זה לא דם, זה מוהל ויאלמה. אני מניח שהוא לא אמר את זה על סמך בדיקה מיקרוסקופית אם יש שם תאי דם או לא. הוא אמר, זה הפך להיות מוהל ויאלמה. מוהל ויאלמה זה רק הביטוי שאני קורא למציאות שאיננה מציאות אל הדין. בסדר, אבל לא משנה. מבחינתכם אפשר להגיד שמליחה זה מציאות ושחיטה זה מתיר. עכשיו, למה? עכשיו, אני רוצה להוכיח ששחיטה זה מתיר. היה אפשר להגיד שלא. האיסור שחיטה כרוכה, חיוב שחיטה כרוכה באיסור נבלה. נכון. אם לא שחטתי טוב, אז הבשר אסור משום שזה נבלה. נכון שלפני כן היה איסור אחר, של עבר מן החי. אבל איסור עבר מן החי באמת מסתדר גם בלי שחיטה. במה שמתה, אין איסור נבלה מן החי על אכילת בשר הנבלה. אז השחיטה לא מתיר את האיסור, לא במיוחד, לא, בצורה עקרונית, לא מתיר את האיסור של עבר מן החי. למה התחלתי לסייג את עצמי ולהתבלבל ולהתגמגם? בגלל, טוב, עוד שבוע וחצי יש שיעור המפחסת. אם שוחטים בהמה, אז אין איסור עבר מן החי, למרות שהיא לא מתה. היא עדיין חי, היא מפחסת, היא באמת חיה, אבל שחיטה זה, כנראה ששחיטה כן מתה שם, אבל זה בסדר, זה תוספת. בעיקרון, איסור עבר מן החי כן מסתלק על ידי מיטה. אבל האיסור שמדבר, כן? שמשוחח עם שחיטה, זה איסור נבלה. הייתי יכול להגיד ככה, נבלה זה בהמה שמתה בצורה טבעית כזאת. ואם לא, זה מותר. אז שחיטה זה רק המציאות שזה לא נבלה. יש שני סוגים של מיטה. יש מיטה א' ומיטה ב'. יש מיטה אלימה ומיטה מסודרת. מסודרת, אני יודע, הרבה הלכות. אבל זה המציאות האסורה, וזה המציאות המותרת. ולכן אולי נגיד ששחיטה זה לא מתיר, זה רק הצלת בבהמה מלהיות נבלה. פשוט הרגת אותה בצורה כזאת שלא חל עליו שם נבלה. זה שונה מהמקרה של מיטה טבל, שם הייתה אסורה לפני כן, עכשיו אין בה לכן מותר. כאן זה ליד זה, זה לא שהייתה נבלה ואז אני מפסיק את האיסור נבלה. בסדר, אני מפסיק את המציאות של נבלה, לפני שזה... כי נבלה זה רק בהמה שמתה סתם ככה. אפשר היה לטעום ככה בראש. אני חושב שזה לא נכון. אני חושש מאוד שתשמעו בבית המדרש חקירות שיגידו שיש חקירה אמיתית פה ויש ראיות לכאן ולכאן ויש מחלוקות. אני חושב שאין ראיה בכלל לצד השני. כל הגמרות וכל הפשט של כל הסוגיות הם שמיטה זה מתיר. ואני ארשום את הדברים שהולכים בכיוון הזה. לא, חוץ זה שזה הגיוני. אז אולי לא 100%, אבל ודאי שבצירוף זה עולה כך. אני פשוט רושם הלכות שידועות. מי שלא ראה את זה ישמע ממני, מי שראה זה פיודי את הלכה. כל הסוגיות האלו כמעט כולם נלמד בנפרד, כי זה עמוד ויש שם מחלוקות ויש שם דברים ללמוד. עכשיו אני רק מציין את העובדות. אני הולך לפי הסדר. דבר ראשון שזה השיעור הבא, זאת השם ביום שישי, זה פסול גוי בשחידה. המשנה ב-י' ג' ב' י' ג' ב' אולי? כתוב, ידומנה לשחיטה את עובד כוכבים, נווה לא מטעמה במסה. אז גוי פסול לשחיטה. האמת שזה כבר רע לי, אם זה רק מציאות, אז מה זכרתי שגוי עשה את זה? מה ההבדל בין מטיר לבין מציאות? מטיר זה פעולה משפטית. מה משפטית? יכול להיות שיש דרישות. אתה מוכשר ואני לא מוכשר. יש כאן איזשהו כוח שמוקנית למעשה הזה. אז אם יש כוח, יכול להיות. יש פסוקים, אני אזכיר את המקום. אבל התורה מה? מי יש לו כוח? הגוי, אין לו כוח, ידוי, יש לו כוח. אבל זה מציאות. טוב, אתה תמיד יכול להגיד שזאת המציאות. נהרג על ידי גוי, נהרג על ידי יהודי, זה שתי מצויות. אתה יכול להגיד את זה. תשמע לי מאוד מאוד מלאכותי. אבל בואו נראה את הסיבות. יש מחקות ראשונים, שזה נושא של השיעור הבא, נעשה את זה בעריכות ובעומק. אבל תוספות אומר שהפסול של גוי, תוספות את הג' על המבט, הראש על המשנה ביוד ג', אומר שזה גזרת הכתוב, שכתוב וזבחת ואכלת, את אשר אתה זובח, אתה אוכל. שזה מה שנקרא בר זביחה. המקור, יש, התוספות לא מצא את המקור, האחרונים מצאו תוספת שאומר את זה במפורש, אבל המקור הרעיוני הוא מ... כתיבת תפילין. הוא אומר, וכתבתם וקשרתם, אז כדי לכתוב תפילין צריכים להיות בעל קשירה. כל מישהו לא חייב, לכן אישה פסולה, אישה פסולה לכתוב תפילין כי היא לא בעל קשירה. מי שלא חייב בקשירה לא יכול ליצור את החפצה של התפילין. אז כאן תוספות ממציא, כי הוא לא קרא את התוספת, אבל זה תוספת. ממציא אותו גזרת הכתוב, כתוב וזבחת ואכלת, אז רק מי שמצווה על האכילה, מצווה על איסור האכילה מנבלה, אז הוא יכול להיות הזובח. לכאורה, אני אומר לכאורה, כי אפשר תמיד להתפקח, אבל לכאורה, איזה מגזרת הכתוב כזה? יש גזרת הכתוב כזה, או יש בלי פסוק, יש אותו דבר, אפשר להגיד בכל דבר, אז אולי גוי לא יכול למלוח בשר? נשמע, זה מצחיק, אני חושב שזה מצחיק. אם יורד מלך מן השמיים ואדם זורם, אז הבשר מותר. גיד, לא, צריכים בן אדם, צריכים צדיק, צריכים... מה פתאום? אמר, זו מציאות, המציאות קיימת. איפה, מה הדין של בר זביחה, בר קשירה, לפי רבנותם? רבנותם, שם לא נרצה, רבנותם לא צריך פסוק. רבנותם מהגמרה של בר קשירה אמר את זה על כל המצוות. רבנותם באמת הרחיב את זה על כל הראשונים חוקים רבנותם. רבן אותם אומר שמי שלא חייב בלולב לא יכול לאגוד את הלולב. אשתך לא יכולה לאגוד לך את הלולב, כך שיטה רבן אותם. כל הראשונים חוקים. לגבי מילה יש מחלוקת. אולי רק מישהו בר מילה יכול להיות מוהר. אבל לכל מה הרעיון שעומד שם ביסוד? אם צריכים פסוק או לא, נגיד אם לא צריכים פסוק. איפה שיש יצירת איזושהי חלות היבטית, אז אני צריך מישהו שיש לו קשר להלכה הזאת. אז מי שבשבילו תפילין זה כלום, זה שמה, באמת זה עוד מוגזם להגיד של אישה תפילין זה כלום, אבל בסדר, מי שתפילין זה לא חצה של מצווה, לא יכול ליצור את החצה של מצווה. אבל זה רק איפה שאני יוצר, אני משתמש באיזשהו כוח הלכתי כדי ליצור. יש, נראה את זה יום שישי, יש תוספות ריד עבודה זרה, שפחות או יותר, הוא אומר, זה ההבדל בין שחיטה לבין מילה. כי הוא פוסק שבמילה גוי קשר, יש... מחלוקת בגמרא אם גוי קשר או לא, אבל יש פסוק אחר, אמור לימור. בלי הפסוק של הפסוק האחר, אז גוי היה קשה למילה. אז אומר הריד, תראה, בשחיטה יש דינים. שחיטה זה דבר שצריך, הוא מביא כמה ומה דינים, שאומרת אנחנו נרשום אותם, יש דינים מיוחדים, איך עושים את זה? זה לא סתם. אז שם השייך בר זביך. אבל במילה, צריכים לחתוך. גם אם זה נחתך, אוטומטית זה יהיה קשה. אז למה שגוי יהיה פסול? לכל מה הוא מנסה להגיד? בלי שיש לו את המילים, הוא אומר שמילה זה לא מתיר, מילה זה מציאות, מי שאין לו עולה הוא נימות, אבל שחיטה זה לא שמי שאין לו כאן הבבשת, אז הוא שחוט. צריכים לשחוט אותו, אז יכול להיות שהתורה דורשת תנאי א', תנאי ב' ותנאי ג'. עצם הרעיון של התוספות, שיש צורך באדם מוסמך, לא בגלל זה אתה כתוב, לא בגלל שכתוב אותו איזשהו מקום כמו שנה ברמב"ם, שגוי לא. זאת הדרך, שמוך יכול לפסול. אבל אם זה לא בגלל שהתורה אמרה לא, התורה אמרה שכדי לעשות את זה, אתה צריך להיות במעמד פנימי של אותו מצווה, אז הוא אומר שאתה מתייחס להתר. אם אתה צריך את ההתר, אתה יכול לפסול את זה. אם אתה אסור בבשר, אתה יכול לפסול את ההתר. מה זה אומר? שכיוון שאתה עכשיו מתיר את הבשר, אתה צריך להיות בר היתר. אתה צריך להיות יהודי שיש הבדל בין היתר לאיסור בשבילך. בדיוק כמו שבתפילין, כיוון שאתה הולך עכשיו ליצור קדושת תפילין, אתה צריך להיות מישהו שקדושת תפילין הוא רלוונטית בשבילך. אז זה רק לחובה, רק שייך איפה שאני יוצר היתר. אני לא יוצר חתך, אני יוצר היתר. אם אני יוצר היתר, אני צריך להיות בר היתר. אם אני רק יוצר חתך, וכל בהמה חתוכה מותרת, אז אני בר חתיכה. אני צריך להיות, אם אני, אני צריך להיות במטה כדי להתיר. לדעתי, זה כבר מראה את הדבר הזה בכלל. הרמב״ם לא סובר כמו התוספות. אנחנו עוסק ברמב״ם בריחוד, אומרים, זו שיטה מאוד מסובכת, קשה להבין את המילים שלו. אבל הרמב״ם אומר, יש פסוק אחר, כתוב, וקרא לך באחת המזבחו. אנחנו יודעים אחר כך מצאו אצל מחוז לרשב"י, שבהם הרבה דין ברמב״ם שלא ידעו את המקור שלהם, עד שלא מצאו בגניזה, ואחר כך במקומות אחרים, את הפסוק שגם הכתוב לרשב"י, שם זה נמצא, פסוק בכתיסה, וקרא לך באחת המזבחו. אומר הרמב״ם, התורה ככה מזדעקת, ואחר כך מזבחו, מכלל שזבחו אסור. מכאן שזבח עקום אסור, שחיטת עקום פסולה. כתב הראש הזה, לא מבין את זה בכלל. אסור לך מזבחו, כי זה עבודה זרה. או שלא שחט את זה בכלל, הוא ירה בו, מה כאן? אסור לך בבית של גוי בסוף. מה כאן החידות? טוב, זה המקור של הרמב״ם. אז לפי הרמב״ם, פחות. מה שאמרתי, המושג של בר זביחה זה ממש, אני חושב, אומר בר היתר, בר מתה. כאן זה קצת הכתוב, התורה אומרת, אני לא אוהב גויים, אז גוי שחט, זה לא טוב. זה יכול להיות שזה מציאות, זה מציאות של נשחת הידי יהודי. זה... יש בור ששומעים אותו במחשב, אני מצטט מחשבה רק בשביל לסבר את האוזן, כן? למה נבלה אסורה ושחיטה מותרת? אז המודרניים, החצי צמחוניים, אלו שהם צמחוניים בנפש, אבל לא, עדיין לא קיבלו את זה בפה, אז מה הם אומרים? בעצם לא צריכים לאכול בשר. אם אתה אוכל בשר, לפחות תרוג אותו בעצמך. כלומר, אתה צריך לקחת אחריות, אז תסתכל בבהמה בעיניים, ואתה שחט אותה, ואז אתה יכול לאכול. לא הבנתי, בכל זה נשמע בדיוק הפוך, אבל בסדר, אני מדמין, נשמע כמו קצת כמו איזשהו סרט כזה. אני אוכל, אפילו קראתי פעם רעיון עם מישהו, שאומר, הוא באמת חושב שהוא צמחוני, הוא באמת מגיש שהוא צמחוני. לפעמים הוא צריך בשר, אז הוא ממש מקפיד שהוא ישחט את זה בעצמו, הוא לא קונה בשר במקורת. זה, צריכים, בסדר, שמעתי את הבוט, אוקיי. אז לפי זה הייתי יכול להגיד, מציאות כזאת, אז יהודי שוחט, זה בשר שנשחט. אם זה מת לבד, או מת על ידי גוי, מה זה גוי? זה אותו דבר, ראי זה אותו רמב״ם שרק ציטטתי, ראי קצת התעזבן על הרמב״ם, אז הוא כותב, גוי ששחט? מה, גויים אין כלום, אין בהמות, זה שום דבר, איך אפשר לחשוב שגוי יכול לשחוט? בסדר, אז היה אפשר, ברמב״ם אפשר להגיד מציאות, אני... עדיין השאלה היא, אבל למה? כלומר, אבל זה כבר שאלה מחשבתית ואולי לא הלכתית. התורה פשוט אומרת, יש את זה במציאות. המציאות של שחיטת גוי, המציאות של שחיטת יהודי. למה שהבדל כזה? אבל אתה יכול לקצת הכתוב. זאת אומרת, אני לא בונה. אבל לתוספות, אני חושב שהדברים הם די מפורשים. זה דין אחד, גוי. דין שמאוד מאוד דומה, שנמד אותו בדף ה', דבר. אני חושב שאמרתי, כשאמרנו כתובות, אז אני חושב שאמרתי לכם, הבטחתי, שנמד חולן אז לא נעסוק בחזקות. אז אני חוזר, וזה אי אפשר, זה הסוגיות אומנים. אז יש סוגיה של בהמה בחיה בחזקת איסור עומדת. ולכן ספק שחיטה אסורה. הרי אסורה עד שיבלה לך במה נשמחות, תבואו נבואו נחריסטה, ובואו נאמר, בהמה בחיה בחזקת איסור עומדת, ואינה מותרת עד שיבדה לך איך נשחיטה. שם הסוגיה הזו בדיקת סכין אחרי השחיטה. אחרי השחיטה צריך לדוק את הסכין, לראות אם היא נפגמה בזמן השחיטה, בהתחלת השחיטה. שואלים הראשונים, על איזה איסור מקובל? אז מקובל על רוב הראשונים, שאין מחזיק מאיסור לאיסור. זה שבחיי הייתה אסורה מדין איבה מן החי, זה לא רלוונטי. גם לפי הסברות שלמדנו בדיני חזקה, זה באמת נכון. כי האיסור הזה באמת הסתדר. אז שאלה עכשיו, אם חל עליה איסור נבלה, או חל עליה היתר שחיטה, אז איפה החזקה? אז אין מחזיק מאיסור לאיסור. אז תוספות מתארת שבחיה הייתה אסורה באיסור חדש, שנקרא אין הזבוכה. איפה כתוב בתורה שאסור לאכול אין הזבוכה? אותו פסוק. וזבחת ואכלת. אז אם לא זבחת, לא אכלת. אבל האיסור הזה קיים גם בחיים. כל דבר חי. מן החי, לא מן הצומח. כל דבר חי, אז הוא אסור. כי הוא לא זבוח. זה הפתרון של התוספות, פתרון שמאוד מקובל הראשונים, לא כולם, זה הפתרון של התוספות, הוא פשוט ממציא, לא כתוב בגמרא בשום מקום. יש בהמה, הבהמה היא בחזקת איסו אין הזבוח, אז אם יש ספק שחיטה, אז עמד אותה החזקת, אז עכשיו זה חזקה קלאסית, כמו שתמדנו בכתובות. שעה זאת בתולה, אולי כן אולי לא, הבהמה הזאת הוא אין הזבוח, ועכשיו היה ספק זה, ספק שחיטה. אז יהיה בחזקת איסו. עכשיו, למרות שתוספות מסתי פסוק, כתוב בזבחת ובחרת, אבל כולנו מבינים שאתה לא יכול להיות כאן ראש פקיד. זה לא שהתורה אמרה שבמה שאין לזה בוח אסור. ואז חודש אחר כך התורה אמרה, טוב, אם תשחט אותו זה יהיה נותר. האיסור שאין לזה בוח היא תוצאה של מצוות שחיטה ולא הפוך. זה לא, זה לא כמו להגיד, כמו, אני יכול לנסח בצורה אחרת. התורה אמרה שבשר אסור. כמו שנאמר לאדם הראשון. בשר אסור. ואז יום אחד התורה אמרה, תשחט, אז אין מותר. אבל זה לא מה שתוספות אומר. תוספות אומר, כיוון שיש מצוות שחיטה בתורה, אז המצווה הזאת יוצרת איסור עשה של אין על זבוח. איסור עשה, כי זה לא מצווה לא תעשה. אז חייבים להגיד לפי זה, בתוספות זה ממש מפורש, ששחיטה זה מתי. זה לא שיש שתי מצויות, בשר זבוח, בשר לא זבוח. אלא התורה המציאה מייסה, שנקרא שחיטה. אם אתה לא עושה אותו, זה כמו ברכת. ברכת זה מטה של אוכל. כי כל האוכל בלא ברכה, הרי זה מר, כן? מי שלא מברך שהכל, אז זה אסור. התורה רוצה שאנחנו נשחט, ולכן, תוצאה מכך, נולד האיסור שנקרא אין הזבוח. כשמדברים על נבלה, התחלתי בזה ששחיטה זה כנגד נבלה. שחיטה כנגד נבלה, אתה יכול קודם כל ברמה מושגית להגיד שנבלה זה במה שמת לבד, ושחיטה זה במה שמת על ידי מייסה אדם, ואז להוסיף את המעשה הספציפי. ואז זה נשמע כמו שתי מצויות. אבל אם אנחנו לא מתייחסים לנבלה כאיסור המתמודד, אלא לאין הזבוח כאיסור המתמודד, אז זה לא שיש כאן שתי מצויות זה ליד זה. יש רק מציאות אחת, שחיטה, והאין השחות זה האיסור. אז ברור בפי זה ששחיטה זה זה מטה, התורה, לפני שהתורה המציאה שחיטה, לא היה שום משמעות לשחיטה. היא לא הייתה שונה מכל, מעירייה בראש, או מיטה טבעית. יש חי ויש מת, זה שתי מצויות, זה אני מודה. אבל שחיטה זה לא שם של שום דבר, התורה המציאה את השחיטה, זה, אם זה לא מושג הלכתי, זה שום דבר. בגלל ההתר הלכתי, נוצר איסור הלכתי לפי התוספות, שנקרא אין הזבוח. יש קשר די הדוק, אני חושב, בין שתי השיטות האלה של התוספות, לא טכנית, אפשר לחלק, אבל הם קשורים זה לזה. התוספות אומר ש צריכים בר זביחה כדי לזבוח, והתוספות אומר שכל דבר שלא עבר את הדרך הזביחה, השחיטה היא בשר אסור מדין אין הזבוח. כלומר, אפשר לחלק, אפשר להגיד כן זה, כן זה, לא בשני הכיוונים, אבל שניהם נובעים מאותו תפיסת יסוד שיש כאן פעולה נקרא לזה דתית, כן, איזשהו טקס שנקרא שחיטה. אז כמובן אם יש טקס כזה אז אפשר לדרוש כהן גדול, אפשר לדרוש יהודי, כן, תקסים, יש להם אנשים שהם האנשים שיש להם את הכוח, את הסמכות לעשות את זה. וכל זמן שלא עשינו את הטקס אומרת הספרד, אז כל העולם כולו אסור. מי שלא נכנס בשערי היתר, אז הוא בעולם, אז הוא נמצא בעולם האסור. אוקיי? אז זה שני דוגמאות. אני ממשיך ברשימה. יש סוגיה הרבה אחר כך, לא זוכר את זה, לא הגעת לזה עדיין. שני צדדים לסוגיה. כוח כאפרה וכוונה. הגמרא אומרת שלא צריכים כוונה לשחיטה. מה זאת אומרת לא צריכים כוונה לשחיטה? לא צריכים כוונה להתיר. אדם יורך חיצים למטרה ושחט בהמה בדרך, אז הבהמה מותרת. למרות שהוא לא התכוון להתיר את הבהמה. אז אני אתחיל ככה. קודם כל יש הבה מין שצריכים כוונה. אם יש הבה מין שצריכים כוונה, אם זה היה נכון שצריכים כוונה לשחיטה, אז ברור ששחיטה זה מתי ולא מציאות. לבהמה זה לא אכפת אם שחטו אותה בכוון או לא בכוון. היא מתה בכל מקרה, והסימנים שחוטים בכל מקרה. אם צריכים כוונה לשחיטה, זה חלק מאותן דוגמאות שבו כדי לעשות א', אתה צריך לכוון לא'. עכשיו, אני צריך פה להיזהר פה. זה פשוט שלא צריכים דעת לשחיטה. כי משנה ראשונה, קטן, קשר לשחיטה, בתנאים שלא חוששים שהוא התעלף או פספס, כן? עצם מעשה הקטן יכול לשחוט. הקטן אין דת, אז זה פשוט שלא צריכים דת. זה לא כמו גרושין קידושין ניסוין וכן הלאה, או ניסוין, גרושין קידושין וכן הלאה. זה לא שאני בדעתי יוצר. מה שיוצר את ההתר זה המעשה שחיטה ולא הדת. אבל גם כוונה, אתה צריך להיות מודע למה שאתה יכול לעשות, ולקטן יש כוונה, סוגיה מעניינת, יפה מאוד, שנלמד. מה יש לקטן ומה אין לקטן? ראשון הגמרא לקטן יש מה? הביטוי בגמרא זה לקטן אין דעת, לקטן יש מחשבה. מחשבה זה מה שאנחנו קוראים כוונה. אם קטן חשב על זה, אז הוא באמת חשב על זה, זה לא שהראש שלו עובד. הוא לא, אין לו את הגמירו דעת ליצור משהו. אבל גם אם צריכים כוונה, אז זה כבר לא מציאות. זה אומר שאנחנו מתייחסים, מה שאני עושה זה שאני מתיר, לא שאני חותך. אם אני מתכוון להתיר, אם אני לא מתכוון להתיר, אז אולי לא הצלחתי להתיר. זה ברמת ההבמי. עכשיו במסקנה, הגמרא אומרת שלא צריכים כוונה. אבל יש מחלוקות שונים, כי הגמרא אומרת שמתעסק, הביטוי מתעסק, אז הוא לא שחט. אז יש ישרים שסוברים שלא צריכים כוונה להתיר, אבל כן צריכים כוונה לחתוך. זה אני מודה, זה כבר גבולי. מי שיתעקש יכול להגיד שטוב, זה לא נקרא מציאות של שחיטה, אם זה קרה שלא באמצעות מעשה החתיכה. זה דומה, זה נקרא כמו שהוא מת לבד. נכון שאני טיפרתי את הכוח, אבל בכלל לא התכוונתי לפגוע בו. אני סתם זרקתי משהו. אז הוא מת לבד, הוא מת בתונה, הוא לא מת לידי שחיטה. אפשר להגיד את זה, למרות שגם כאן אני חושב, מספיק שאני צריך כוונה למשהו, זה מראה שהמייס עוד הוא מה שחשוב כאן ולא התוצאה. זה כבר קרוב מאוד, אולי לא, זה רחוק להיות 100%, קרוב מאוד למושג של אני מתיר, ולא שבימה מותרת, כי זאת לא מציאות שהתורה עשרה. אז זה שלוש דרגות, יש דעת שבדי שלא צריכים, יש כוונה שהגמרא מפלפלת בו, כן ולא, ויש כוונה לחתוך שיש ראשונים שאומרים שכן צריכים. אין היה מהגמרא, כי מתעסק, מישהו זוכר את הבוב, מה זה, למה מתעסק פתור בכל אתר כולם? כי מתעסק זה בכלל לא מעשה שלך. זה בעוד של נכון, אבל זה מאוד לא נכון. אם אני התכוונתי לדרוש את המחובר, ותלשתי את התלוש, אז תראה, זה היד שלי והכוח שלי, אבל לא ידעתי מה אני עושה, זה לא נחשב מעשה שלי. כאילו לא עשיתי. אז זה כבר לא שחט. אז יכול להיות שבגלל זה מתעסק איננו שחיטה. כי יש עודין. מה עודין? צריכים קרקע. בכל זאת השחיטה צריך להיות על ידי קרקע. מה זה לא קרקע? לא קרקע, אבל זה אומר שהרוח שחט, אז זה לא שחוט. אבל גם איפה שאני שחטתי, זה לא קרקע ולא שחט, אני מראה כבר מדברת מה נקרא שחוט. אבל גם זה רק סכין למעלה, ובירידתו הוא שחט. שאלה שהגמרא בסנהדרין, זה נוגד לוחות שבת, לוחות רציחה. בגמרא יש מקרה של מוכני, מוכני זה גלגל מים כזה, עם סכינים, תוקים סכינים בו, והוא מסתובב, פשוט מכניסים את הבהמות, זה מכונת שחיטה. אבל מי שמזרים את הסכינים זה המים, אז זה לא שחיטה, צריכים כוח גברא. אנחנו מכירים דין כוח גברא מטילת ידיים, זה המקום שאנחנו פוגשים מהצורך בכוח גברא. אז גם כן, עוד פעם, זה לא ראייה מוחלטת. אבל זה מסתדר הרבה יותר טוב. בסך הכל, אני אומר, מצד הבהמה זה לא אכפת. הבהמה שחוטה על ידי המוכני, או על ידי הירידה, או על ידי הרוח, בדיוק כמו שהוא שוט על ידי. למה צריכים כל הכבוד? כי המעשה הוא חשוב. אני צריך שיהיה כאן מייסה שחיטה, ולא בהמה שחוטה. טוב, אתה יכול להגיד, אתה עדיין יכול להגיד, זו המציאות. המציאות היא בהמה ששחוטה על ידי מעשה, ולא בהמה ששחוטה על ידי אירוע אחר. אני מכניס את האדם, לא בגלל שהוא מעוניין באדם, אלא מעשה של אדם הוא שונה מאירוע שלו אדם. זה כן הבדל, לפעמים זה יכול להיות הבדל מציאותי, לא ניכר לעין, אבל ממש שחוט בשני המקרים, אבל עובדתית, שחוט על ידי אדם זה מציאות אחרת משחוט על ידי הרוח. אתה יכול להגיד את זה. אבל אני חושב זה הרבה יותר פשוט להגיד, שאני צריך שיהיה כאן אדם, במיוחד אם הוא שצריך להיות יהודי, וגם בלי היהודי, זאת שצריכים כוח גברא, אז זה אומר שיש כאן חשיבות למעשה מצד עצמו, בגלל שמעשה הוא מתאים, ולא רק שזאת לא הבימה שהתורה אסרה. התורה אסרה נבילה ולא בימה שהיא לא נבילה. אז מה ההבדל? הבימה הזאת היא לא נבילה, כי היא נשחתה על ידי סכין ולא על ידי חיידק. אבל התשובה היא בגלל שהתורה צריך שכן מייסה. אז המייסה של האדם, גם אם לא היה דין של גוי, בסדר, התורה אוהבת גוי. אז גוי יכול לשחות, אבל יש הבדל בין אדם לבין כוח אחר. צריכים כוח גברה כי לא מחשב עכשיו, לא צריכים כוח גברה כי אדם צריך. צריכים כוח גברה כי זה מייסה, והרוח לא יכול להתיר, רק בן אדם יכול להתיר. טוב, זה כל ההלכות האלה הולכות ביחד. כוח גברה, כוונה, דת, זה מסובך, כי אם היו צריכים דת, אז לא היה בכלל מה לדבר. אני שואל, האם גט? זה מתיר, האם קידושין, זה אוסר. ברור, האם חליפין, זה מייסה קניין. אז ברור שכן, צריכים דעת. איפה שצריכים דעת, זה אומר שלא המציאות קובעת, אלא אני, הבן אדם קבע. אז לא צריכים דעת בשחיתה, נכון. ואף הוא פיכן, זה שצריכים קבענו, קבע רבו, עדיין הולך בכיוון הנכון. מה עוד? שני דברים, טוב, לפני כן עוד דבר פחות בסיסי, אבל... מעניין, מברכים על השחיטה. למה מברכים על השחיטה? יש ברכה שיצא מצב סיוונו על השחיטה. למה מברכים על השחיטה? מברכים על מליחה? לא מברכים על מליחה, למה לא? אמר לברך, המייסה איננו משמעותי, האיסור מאוד חשוב, לא מברכים על איסורים, לא מברכים על זה שניצרתי מאיסור, כן? אם אני כן, לא מברכים על זה שצרתי באיסור, אני נכנס לחנות ואני קונה משהו עם השפח, לא משהו בלי השפח, אז לא מברכים. כן, אז הנה יש בשר, הוצאתי את הדם, מה לברך? אין שם שום מצווה. אז שחיטה מברכים. אז השאלה שהראשונים שואלים זה, מה זה מברכים? מברכים על מצווה, איזה מצווה יש? אבל שחיטה זה לא מצווה, במובן הפשוט, כי אתה לא מצווה לשחוט, אתה יכול לא לאכול. בכל זאת, רק שוחטים עם... אם רוצים לאכול, אז בכל זאת אתה עושה אותו כדי לא לעבור על האיסור. אז אפשר לתמיד שגם על זה גם מברכים. בכל זאת זה מצווה, הרמב"ם סופר את השחיטה כמצוות עשה מן התורה. הגאונים, איפה שפגשו דברים שהם לא נכנסים למשבצת פשוטה של תעשה או לא תעשה, בכל זאת הלכו לכל זה מצוות, אז המציאו קטגוריה חדשה, שנקרא אצל הסאג'וגום ואצל הבהג פרשיות. אז הם מסתכלים בבהג, אז מצוות יש מצוות לא תעשה, מצוות תעשה ופרשיות. אז גט זה פרשי, זה לא מצוות תעשה. והרמב"ם היה מאוד קשוח. איפה שהוא הגיע לדון כאילו, זה איך הוא קורא להם ספר המצוות? לדון בדיני שומר חינם. יש מצוות תעשה, לדון בדיני שומר חינם, מי מצוות? בית הדין. הבהג כתוב, פרשת. שומר חינם, לא צריכים לשבור את הראש. הרמב"ם יש לו מצוות עשה לשחוט. הוא לא מתכוון שכל אחד חייב לשחוט. תקום לשחוט. מי שרוצה לאכול צריך לשחוט, אבל זה כן כאילו מצוות. זה הדיון בראשונים. האם, איך לכלול את זה בציוונו, כתוב בציוונו. אבל גם אחרי שאתה עובר את הפעילה הזאת, בסדר, לא צריכים ציוונו ממש. כמו הוא ציווה בתורה את העניין הזה. זה נקרא, זה גם נקרא בציוונו. אבל השאלה היא בכל זאת למה דבר. שמעתי, לא מברכים במליחה. זה שמברכים מריה, שיש כאן, אני אגיד את זה בצורה עכשיו פשוטה, ממש ילדותית, שיש כאן משהו דתי. עכשיו, את התוספות הראשון קראתם? זה לא היה ברשימה שם. התוספות הראשון קראתם? תוספות מביא, כתוב בלכות ארץ ישראל, אנשים לא ישחטו. מפני שדתן קלות. זה לא חידוש גדול, אם באמת דתן קלות, זאת אומרת לא ישחטו, השאלה דתן קלות כן או לא. אז הראש, התוספות כאן אומר שזה כנראה לא נכון, מביא ראיות, הראש אומר כל הספר הוא מצחיק, זה לא ספר שצריך להתייחס לו, ולכן לא. בהמשך של אותו ספר, מה זה לפחות ארץ ישראל, יודעים מה זה? זה ארדו לדני. מי זה ארדו לדני? אף אחד לא יודע מי זה. טוב, אז הוא לא מגדול הישראל, לא צריך להתייחס לזה בכלל. בהמשך הוא אומר שאדם ששחט בלי כיפה, אז גם כן שחית אותו פסול. זה כבר באמת נשמע מצחיק. מה הרמין? מה הרעיון של שבט דן, שחי מעבר לסמבטיון, שצריכים ללבוש כיפה מתי ששוחטים? ששחיטה זה בצורה יותר מודרנית. גם שמים את הגרטון, גם טובלים. זה אקט דתי, זה טקס, זה פולחן, זה יילישקייט, זה קדושה. לשחוט בלי כיפה, בושה פנימה. האמת, צדקת את האמת, למה מישהו חשב שצריך לבוש כיפה בזמן ששוחטים? כי הם הושפעו מהמוסלמים, זאת הסיבה האמיתית. מה עם מצוות שחיטה אצל המוסלמים? להזכיר שם השם. הסיבה שמוסלמי יכול לאכול משחיטה יהודית זה בגלל שאנחנו מברכים. צריכים להגיד בסמילה לפני שאוכלים בשר, זה כל המצווה. זה מה שמשפיע עליו, זה מין הקטש כזה. מקדישים את הבשר, אתם צריכים גם כיפה. אז כל זה לא נכון, כמובן. אבל, בכל מברכים. למה מברכים? אני אומר, על אקט דתי מברכים. מברכים על נרות חנוכה, מברכים על מצוות. לא מברכים על לסדר את החיים בהתאם להלכה. כמו מליחה, או כמו כשאני מסדר את ה... יש בטח יהודים שכן, כשאני מסדר את השעון שבת שלי. זה שיא הכנות לשבת, נכון? יש בזה קיום, האמת יש בזה קיום מצווה. זה קיום מצווה, וקראת עד השבת דון, לא שם מכובד. זה נקרא קיבוץ שבת, שמסדרים שעון שבת. אבל לא מברכים. למה לא מברכים? כי לא מברכים על סידורים טכניים של להקל על החיים שלנו. השחיטה זה סידור טכני להקל על החיים שלנו, כי אחרת לא יהיה למה לאכול. אבל, אז התשובה היא, אני חושב שהתשובה היא, אני לא יכול להוכיח את זה, כי אין לי רעיון, שיש, זה הבדל במליחה ובין שחיטה. שחיטה זה מתיר, ומברכים גם המתירים. זה לא, זה רק של קדושה. אבל זה שינוי מעמד הלכתי. זה לא סידור. זה לא לפתוח את החלון כדי שיביר, אחרת הנרות חנוכה לא ידלקו. זה, יש מעמד של איסור, יש מעמד של היתר. טוב, איסור והיתר זה לא קדושה, נכון. אבל לשנות איסור והיתר על ידי פעולה הלכתית, זה להפעיל את התורה. אתה עכשיו בתוך התורה. אתה מפעיל את כוח התורה. אתה לא מתיר אותו בגלל שהיא מתה. בצורה טובה ולא בצורה רעה. אתה אוכל אותה בגלל ש... על ידי מייסה מסוים, הקדוש ברוך הוא התיר אותו. יש כאן שינוי. אז על זה אפשר להגיע שבצד לבצד וציוונו, אנחנו אשר בחרבנו אומרים את זה. אז זה יש, זה חדת בבחירת ישראל. לא האיסור. האיסור, נכון, אומר, זה גם חדת בבחירת ישראל. זה לא מבחר. כשלמדנו ברכת אילוסים. כן, אז זה היה קשור לשאלה שם. מה מבחרים שם? כתוב שם שמבחרים על האיסור. זה מה שכתוב. שכתב בצד וציוונו. על הרעיות, אבל ראשון באמת התקוממו, לא מברכים על, 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 על איסורים. אז זה דבר פשוט, לא מברכים על איסורים. אז זה מספיק להגיד שהוא מתיר, או מה זה מתיר? אקט הלכתי, אקט תורני. אז כן, אז זה כבר דוס, זה כבר אקט דתי. אז זה גם כן יש ברכות, זה החידוש. העם אומר, אז יש מצוות, זה נקרא מצווה. להפעיל את כוח התורה בצורה מסוימת, זה נקרא כבר מצווה, למרות שאתה לא מצווה, כלומר לא מחויה. אבל אתה מצווה, כלומר התורה נתנה לך משהו. מליחה, התורה לא נתנה לי מליחה, היא רק אסרה דם, ואני כבר המצאתי את המליחה. אז אם התורה רק הייתה אוסרת את הנבלה בצורה מסוימת, אז אני גיליתי שהנבלה בצורה אחרת, דבר שהוא מת על ידי, זה לא אסור, אז התורה לא נתנה לי שם שום כוח, כאן התורה נותנת לי את הכוח, אז זה מצווה בתורה, אבל זה מבוכים, כן.
בדרך כלל
מצווה
אומר שאם אני יכול לקיים את המצווה, אז זה עדיף לקיים את המצווה מאשר לא לקיים. אבל בשחיטה של הרמב״ם, גם זה לא נכון, כי...
נכון, בסדר, זה מה שאני אומר, הרי אני מבין, יש על זה דיון, הראשונים שואלים. אז הרמב״ם סבור, כבר לא רמב״ם סבור, אנחנו סבורים, אנחנו מברכים על השחיטה, שלא צריך להיות, גם אם נגיד שאין בזה שום... אתה לא... שוחט אין לו מקום בעולם הבא יותר גדול ממקום שלי. הוא לא עשה מצווה, אין לו וי. גם אם נגיד את זה, ואני חושב שזה סביר. אין שום סיבה לשחוט. רק אם אתה לא רוצה לאכול נבלה, אתה צריך לשחוט. לא, עכשיו צריכים, נניח עכשיו, הגיע פרה חדשה למטבח שישבת הרציון, אז, ואין שחט. אז אומרים, מישהו יכול לשחוט? אני לא מערב, אני לא, אין לי עניין מתנדב. אתה תעשה את זה, לא אכפת לי. אין בזה, נניח, אין לזה שום עניין. גם כן אפשר לברך. כי בכל זאת, מי ששוחט, אז הוא, יש לו קשר לתורה הקדושה. ומי שמולך, אין לו קשר לתורה.
אבל
אז
זה יוצא שזה מצווה כמעט ייחודית מבין כל מצוות.
יש עוד דוגמא. יש עוד דוגמא.
איזה
עוד דוגמא
יש?
מובהק? מובהק זה קשה. לא מובהק, אז אחד מהם זה קידושה. רק צריך להשתכנע שאין מצווה בקידושה, שזה לא קשה לשכנע, כי אין מצווה בקידושה. כי, כך איש אישה כתוב. אז בסדר, בסדר, כן, יחס של קידוש של פורקו וכן הלאה. הגמרא בפרק שני, מה שיש מסתם בקידוש, אז מאוד הפתיע את הרב, כשהוא פגש המצפה של המגוצה ובשלוח. פשוט, זה שאין מסתם בקידוש חוץ מהראש. אישה בקידוש, בסדר? אישה בקידוש, אין המצווה. אבל זה דבר יפה מאוד מבחינת התורה לעשות, ולכן אפשר לברך עליה, אולי הייתם צריכה לברך, זה כבר שאלה אחרת. עוד מקרה של מתי רשות צריכים לברך, רגע יש עוד מקרה חוץ משחיטה.
תרומת מעשרות?
כל המקרים האחרים הם לא מובהקים, כי יהיה לזה חקירה ומחלוקת. אבל יש, כן, יש כיוון כזה. יש מצוות מצינת תרומה, אין מצוות הפרשת תרומה. אתה לא יכול לאכול טבל, אז אתה מפריש. אחרי שאתה מפריש, עכשיו יש לך תרומה ביד. יש מצוות נצינת תרומה לכהן. אבל מצוות הפרשת תרומה, יש אחרונים שטוענים, הם לא מצאו, פשוט לא מצאו את המצווה. אם זה מצווה, זה, עושים את זה בגלל שאחרת יהיה לך טבע. ובכל זאת מברכים. אבל אפשר לטעון לא ככה, כלומר. מה? יהיו חמץ. כתוב בתורה שלך יותר, זה... המצווה בתורה של תשביטו, באמת את... לכמה שניות של אבא מן השיבש את דתו של מנחת חינוך, שעלת אפשרות שיהודי צריך ערב פסח ללכת ולתנות חמץ כדי שיהיה לו משהו בסוף. אז הוא ודאי חשב שזה מצווה חיובית. כולנו מבינים, גם הוא הבין שזה לא באמת ככה. אין מצווה חיובית לסוף. אם יש לך חמץ, אתה צריך לסוף אותו. בכל זאת, זה יותר מצווה על תנאי, זה לא אם אתה רוצה. אם יש לך חמץ בבית, אתה חייב לסוף. אם יש לי בית, אני חייב לשים שם מעקה. יש מצוות שהן על תנאי. הן כן מצוות חיוביות לאנשים מסוימים. מי שאין לו חמץ פטור, מי שיש לו חמץ חייב. כאן זה יותר קיצוני. כי אף אחד לא חייב לשחוט. מי שרוצה מחר לאכול בשר, צריך לשחוט היום. קצת יותר קשה להכניס אותו למסגרת של חיוב, אבל גם זה אפשר לעשות.
אבל יוצא מזה שהגרש המצוות בפלילי, זה כבר לא משהו שהשם רוצה שנעשה. זאת אומרת, זה לא יהיה הגרש המצווה, כי יש שם המצוות, שהשם לא דווקא רוצה שנעשה אותם.
לא רוצה, באיזשהו מובן שמילה לא רוצה? לא רוצה או לא רוצה?
אין לא
רוצה. לא, אנחנו עובדים על גבול החזון
הזה. אין לא רוצה בחיובי, שנעשה את זה.
אוקיי, בסדר, נכון, לא אכפת.
אז זה שרוצה שנעשה את המצוות, זה כמובן מקרי. זה שני סוגים של דברים שבמקרה
נכנסים להגדרה אחת. תראה, מעקה זה מצווה? זה מצווה. כתבוך הוא רוצה שתעשה את המעקה. הוא רוצה שלא תרוג אנשים על הגב. אין לך גג, אז אין לך מכה, או יש לך גג בלי מגליבות, אז גם לא מעין מכה, אבל לא יכול למעשה, מה שעושים היום. אנשים לא עושים מכה על הגג, אין שם דרך להגיע, רק אם יש דרך להגיע, אז צריך לעשות מכה, ואנשים לא מתיילים שם. אז לא צריכים מכה, זאת הלכה של הפוסקים. לכן בגג שהוא לא רק לטכנאים, הוא לא גג לשימוש, אז לא צריכים מכה, עוד לא יהיו דבחים, אין מה? בבית שלי אין מכה על הגג, יש מכה. לא, הוא לא יהיו תפחים. אני לא חושב שלא יפנה. אתה לא אמור להיות שם, אתה רוצה לטפה שם ודיפור, זה בעיה שם. אז כמה כשבוך הוא מעוניין במכה? אולי יש לי מצוות עשה מה אתה רוצה. מצוות עשה היא שתחליט. זה מצווה קיומית, אני חושב ששם כן מגיעים לגן עדן. על ידי זה. אולי כדאי לבנות בית כדי להתחייב, כדי להגיש לך עוד מצווה. אבל אם לא, אז כשבוך הוא... יש לנו בלב, תבין, לפעמים זה קשה מאוד מבחינה טכנית, קשה מאוד להסביר איזה הבדל יש בין מעקה לבין מזוזה. מי שיש לו בית צריך מזוזה לבטח, ומעקה על הגב. הלב אומר שיש הבדל עצום. למה? כי מזוזה זה שם שלא, כי יש שם קדושה, כי יש שם קלף. זה דבר כל כך יפה שעל כל בית יהודי יש מזוזה. מעקה, מה אכפת לך? זה חשוב שאנשים לא ימותו. אבל, אז אפשר להפוך את זה ללמוס, אבל בפשטות, מה ההבדל יש? ואולי כשבוך הוא גם לא אכפת לו ממזוזה. אין לך שער, אין לך פתח, אין לך מזוזות. סך הכל, בין עם ישראל לא מוכן, יהודי לא מוכן שאין לו בית בלי מזוזה. אבל אוקיי, כולם מוכנים שאין להם בית, שלא רק כל דלת יש מזוזה. למה? כי הדלת הזה אין לו משקוף, הדלת הזה אין לו מזוזה. אני לא... בדיוק בית לא דאגתי לשים על כל שני חדרים שיש שם שתי מזוזות ומשקוף. ובלי שתי מזוזות ומשקוף, אז אתה לפעמים פטור. אני זוכר, לפעמים אנשים לא תמיד חושבים, היום עושים המון שטחים פתוחים כאלה, נגיד המטפח פתוח לחדר הבא, מה זה פתוח? יש קצת הפרדה וקצת לא. בדרך כלל, במצב זה לא יהיה משקוף. הגג, לא יהיה שום פשוט מהגג. זה מספיק כדי לפתור מזוזן, שלא תמיד יודעים את זה. אז יש שני קירות כאלו, אבל למעלה אין שום דבר. אם אין משקוף, אז לא צריך מזוזן. אם אין, למרות שיש מזוזן, למרות שיש מזוזן, לא צריכים מזוזן. בדירה של הרב סולובייצ'יק בניו יורק, אז זה היה פנימיה של הישיבה, פשוט היה שם חדר פנימיה זה קצת גדול, זה היה דירה שלו. אז אני חושב שפעם הייתי שם, והסתכלתי על מדבר, ואני רואה שם מזוזה. אז אמרתי, למשלתי ככה, שמתי מה, אמרתי, למה היא מזוזה? אז הרב גם הסתכל ואומר, לקח לו כמה שנים, כי אין משקוף, אין משקוף, אז לא צריכים מזוזה. אז אולי, כשבו הוא רוצה שנעשה מזוזה, גם שלא. הלב שלנו אומר, ואפשר לתגם את זה גם להשקפה הלכתית, אבל לא בטוח. הלב שלנו אומר ש... מה, זה לב בית שגם כניסה לא יהיה לו? חסר לו איזשהו פרט הלכתי? השי יצבו לבית כזה, יהודי לא יבנה בית כזה. אני מבין את הגשה, מבחינה הלכתית צירופה. כמה זוזה, כשפה הוא לא מעוניין בו. אם יש לך בית, אם זה זוזה. אם יש לך גל, תעשה מה כן. יש לך בגש הדל כאן, ותעשה ציצית. שם יש גמרה מפורש. אמרו שהרעיון יכול להיות שיש דברים שאתה לא צריך לעשות, אבל הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שתיפטר ממנו. לגבי ציצית יש גמרא של רב... איך קוראים?
מקטינה.
כן. בקיץ לא היה לו בגד עם ציצית, כי לא היה לו בגד של צמר. פגשתי אליהו ואמר לו, שייגץ, איפה הציצית? עשה לו ככה מאחור, כמו שעושים בתיכון, איפה הציצית? אז הוא אמר לו, מה, אני חייב? אז הוא אמר, לא, לא, אתה לא חייב, אבל אידן דריתך, תשפוך הוא גובה. אם יהיה בעיה, אז גם זה ייחשב. כנראה שיש משהו לדאוג להיות חייב. באותו מצווה, אולי זה משהו מיוחד לבית ציצית, אולי זה מצוות אחרות, אינני יודע. בסדר, כאן אני מודה, לכאורה הלב לא אומר שיש לחפי שחיתה. כלומר, באמת, שמחוני לא חסר לו כלום, חוץ מעונג שבת, כבל שבת, כבל פסח, וסתם נורמליות, אבל חוץ מזה לא חסר לו כלום. לא צריך לשחול פעם אחת, יש סיפור, פעם קראתי תשובה אצל רפסת צפיפנק, זה היה תשובה בנושא קניין חליבה, אבל הסיפור היה שיום אחד רפסת צפי אמר שהוא רוצה לקיים מצפת זו לחיים בקבר. זה לא מחיים בקיבה, זה עוד פרק וכולן. מצווה שנגד בזמן הזה. שוחטים, נותנים זו לחיים בקיבה לבהמה גסה, נותנים זו לחיים בקיבה ל... לא גסה, גם דקה. נותנים זו לחיים בקיבה לכהן. אז הוא הלך וקנה כבש כדי לראות אותו ולתת זו לחיים בקיבה גם. עכשיו, קנה כבש, הוא קנה אותו בחליפין, ואז משהו קרה. כל התשובה הייתה בנושא עם הקניין חלולו. אבל אני חושב שקראתי את זה, אמרתי, וואלה, הייתי רצה לקיים זו, לא עלה בדעתי אי פעם, וקיים זו עזור לכם בקיים. מתי אני ראיתי בימה בכלל? אני רואה חתולים, לא שוחטים אותם. אז כן, התחשק לו, הוא רצה לקיים מצווה. אם הוא צדק מבחינה הלכתית, סמי הלכתית, כלומר, היה בזה עניין, חוץ לזה שהוא לא רצה לעשות את זה פעמיים, הוא חושב לעשות את זה פעם אחת. היום, בציבור החרדי, עושים פדיון פתח חמור פעם בשנה. מחפשים שיהיה איזשהו פתח חמור, ואז מזמינים את כל השכונה, את כל העיר, את כל ירושלים, שמים פרחים על הראש של החמור נבח, ופודים אותו. אין לי חמור. חמורים שיש לי לא מבקרים. אני משאיר אותם עם איזה כל החגיבים למי אני מדבר. זה לא מקיים, לא יודע, זה לא מתחשק לי. אולי יום אחד כן. יש ספר בספרייה שפעם ראיתי, הוא בעובי כזה. המצוות שילוח הקן. זה קשה לראות את הספר, הוא הספר הכי גדול באותו ארון ספרים. מה יכול להיות ספר בעובי כזה? אז ההקדמה לספר הוא ש... לשכנע, הקדמה זה איזה 50 עמודים, לשכנע אותנו שמצוות שילוח הקן הוא מצווה חיובית ולא קיומית. לא, אם אתה פוגש ציפור ואתה רוצה לאכול אותה או תשלח אלה, יהודי, יש לו דרכי מצווה שלוח כאן. ואז שר הספר, חוץ מכמה דפים של הלכות סתם, זה תמונות של ציפורים, איך שאתה בהזדמנויות, לחפש איפה הציפורים מקננים בבתים שלנו. לחפש מתחת לערובה של היונקרס, כשבדרך כלל יש יונה. ככה, זה ספר עבה. זה הרי, הרי ככה טען דרך הקבלה שיש חיוב על יהודי לקיים מצוות של החכם לפעמים, שלא שכנע אותי, אבל יום אחד מצאתי כמה ביצים, ביצי יונה על עדן החלון החיצוני של הבית שלי. זה בעיה, כי זה כבר היה בחודש, זה כבר לא היה, זה כבר היה מצוי, זה כבר היה קניין חצר, לא הייתי בטוח. בכל מקרה, אני עשיתי קניין, הרמתי, הברחתי את האמא, או שהיא לא הייתה כבר, הרמתי את הביצה, נבח אחד נפל ונשבר, לא דבר כזה, לא היה לה במילה לאכול את הביצה כמובן, ביצה של יונה, אבל קיימתי, אמרתי, טוב, יצאתי גם לידי חובת הספר. בסדר, יש, אתה יכול לשאול את השאלה הזאת עד אינסוף. אתה צודק, בשחיטה מעולם לא שמעתי על מישהו, בטח יש, אבל לא בהלכה, אולי בחסידות או בקבלה, לא שמעתי מישהו שחשב שמצוות שחיטה זה מצווה, זה נקודה. אבל זה בדיוק מה שאני רוצה לחדש פה, אז זה צריכים להגיד, אני לא מוכן להגיד שבגלל זה אומרים ש... אז מברכים על כל דבר, לא מברכים על כל דבר, זה ברור שלא. בגלל זה למדנו שגם דבר שאין לו ערך דתי, ערך חיובי דתי, אבל יש לו ערך דתי, יש לו, הוא מסע הלכתי. דבר שאני עושה אותו בגלל שהקדוש ברוך הוא העניק לי את היכולת, את הכוח, את המצווה, את המשהו הזה, אז חזרתי כל זה ברכה, כי זה... זה גם כן שבח הבא מכל הלב, זה גם כן שגישה למצוותיו, זה קידוש ישראל שיש על את הדבר הזה. ולא על האיסורים. אז מאותו סברה אפשר להגיד שנברך כי כשבוך הוא נתן לנו איסורים, אז יודעים שאין ברכה על איסורים ולכן שיהיה סיבה מה שתהיה ולכן לא. יש, אני אגיד את האמת, יש אפשרות אחרת. יש אפשרות להגיד ככה, צריכים לברך גם על איסורים, למה לא? זה יותר חשוב ממצוות עשה. האיסורים זה ממש להבדיל בין התמיד ובין התהור, זה להבדיל בין גויים לבין יהודים. אז השיר בשם המסותה זה יותר, לא פחות, שנתן לנו את כל האיסורים. למה לא ברוכים על איסורים? כי צריכים לברך על, 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 על מייסה, על משהו. זה שאני לא הרגתי מישהו היום, אני לא יכול לברך, אין לי על מה לברך. אז ברוכים רק על מעשים. זאת הסיבה למה כשאתה נכנס לבית ויש המזוזות, קנית הבית, והוא השאיר את המזוזות. אז לכאורה, אתה עכשיו מקיים מצווה. יש מצווה, כל יהודי, שיהיה למוזזות על הבית, אבל לא מברכים, כי לא עשינו משהו. כי עגר שואל, ברצינות שואל, אולי צריכים להוריד את המוזזות ולהחזיר אותן. ואז לברך. אז הוא יודע שהתשובה היא לא, והוא שואל. אז יכול להיות שהסיבה שלא מברכים על איסורים, זה רק בגלל חוסר המוקד, חוסר משהו ספציפי. אז איפה שיש איסור, שאתה מתיר אותו, אתה באמת מברך על האיסור. אבל השחיטה נותנת לנו את ההזדמנות להתרכז במשהו, להתמקד במשהו. זאת הסברה שהרבה אומרים, אני לא זוכר מישהו מה עושה לשחיטה, זה סביר להגיד לשחיטה, אבל על קידושת באמת אומרים את זה. כשם הנוסח הוא, שציוונו על הראיות, עשה לנו את הארוסות. אז הברכה היא באמת על קדושת ישראל, שהיא תבועה ב... איסור הראיות, מה שקדושת ישראל זה ההפרשה שלנו מהעריות ומהרוסות וכן הלאה. אבל מתי אפשר לברך על דבר כזה? מברכים אותה על בזמן הסוויץ', בזמן שמפעילים את הקידושים. אפשר להגיד את זה גם פה. כן, אפשר להגיד את זה. אז לא בגלל שהשחיטה זה מטר, אלא זה מייסר, זה נותן הזדמנות לברך על מצב. אבל זה רק מצבים, שני מצבים, כשבואים ממצב למצב, אולי אפשר לברך. כן, זה יכול להיות. הדברים באמת רציניים שרציתי לדבר עליהם, זה שני דברים מחוברים זה לזה. אחד זה עצם פסולי שחיטה. זה מה שהרית שהזכרתי בעבודה זרה. עם גימל, זאת השם נרצה עד השיעור הבא, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, בשחיטה יש כל מיני דינים, כמו שיד רסה חלדה הגרמה. אז הרי צריכים גם בר סביחה. אבל במילה... לא חשוב לאיך אתה אמר, ולכן לא. אז אני לא חושב זה מה זה רק סימן, כן? זה במקרה אין דין שצריכים לשחוט, למול בצורה מסוימת. אבל מה שרוצה להגיד זה, אני מוצא, יש בסך הכל, זה רק הייתה מציאות, אז מה זה אכפת לי? יש דינים יותר, הגרמר אולי לא, כי אתה לא שוחק במקום הנכון. ומה זה חלדה? אני מקווה שראיתם את פסולי שחיטה, כי פשוט כל הזמן אנחנו נזכיר אותם, מה שנמד אותם. חלדה זה לשחוט בצורה מחוסה. הוא תוחב את הסכין מתחת לאור, הייתי בחור ישיבה, אז אמרו לי, אז הנה הם הוותיקים, האלתר, אמרו לי שיש מסורת בישיבות שלא מדגימים הלכות שחיטה על הראש של עצמך. כך אמרו לי. חלדה זה להתדיר את הסכין, אבל לא לנגור בשום דבר, רק מתחת לאור, ואז לשחוט. פסול, הלכנו משהו מסינה. אחר כך, מה שועדת, אפילו תחת מטלית, זה איבאי, ולא איש איתה. פשוט הוא יחס וישחוט, שלא יירו. אז אני, אתה יכול להתווכח. טוב, שני מציאויות, זה מציאות של שחיטה א', זה מציאות של שחיטה ב', אבל זה הלכנו משהו מסינה, זה שום דבר, זה ככה תורה רוצה. אז לכאורה אומר, יש מייסה שחיטה, אם הלכות שחיטה, זה מה שהריד אומר. איפה שאני מוצא שיש קפדה שהמעשה ייעשה בצורה זאת או אחרת, ואין הבדל באמת לגבי התוצאה. מה זה משנה לגבי התוצאה? גם במילה, אתה צריך למול את זה ולא למול את זה. אז הגרמה לשחוט מקום לא נכון זה לא רלוונטי. אבל חלדה, או גם דריסה, צריכים לחתוך ולא, צריכים, יש שני מילים דיברים. צריכים ל... כן, צריכים לחתוך ולא לדרוס. לא גרזן, אלא סכין. איקור לפי שיטת הבאה, לא לפי שיטת אשי. חדדה, אני חושב שזה הדוגמה הכי טובה. כי זה באמת, אין שום הבדל בשחיטה עצמה, זה הבדל בסביבה. אז להגיד שזה מוגדר כ... יש שתי בהמות, הבהמות האלה הן לא דומות. זה נשחט וזה התנבר. מה? שניהם נשחטו. זה אותו דבר בדיוק. אלא מה? המייסה הוא אחר. אז רואים שיש חשיבות עקרונית למייסה. הריד ממש אומר את זה, רק שהוא לא משפש לא במילה מעטיר ולא במילה מייסה, אבל אומר, תראה, יש כאן הלכות, לכן אני חושב שצריכים להסביר לך הדוגמה הראשונה שלי לדין. אז היי פסולי שחיטה, שהם לא כתובים בתורה, זה אומר שאם היה כתוב בתורה, יש כתוב בתורה, פחות או מפורש, וזבחת, בוא נגיד שהמילה זביחה, כפי שהרבה יחונים טוענים, זה מילה עם משמעות. לראות אותו בראש זה לא נקרא זביחה, זביחה זה שחיטה. כלומר, מה זה שחיטה? חיתוך סימני. יש רק כרגל, כרגל טוען שאפילו במדבר נחירה צריך להיות בסימנים. להרוג בהמה זה הייתה אסורה, לפי רבי ישמעאל. רק נחירה, כתוב בתורה נחירה, בגמרא נחירה, נחירה זה לחתוך את הסימנים. זה פירוש המילה שחיטה, או זביחה, בלשון של התורה. אבל יש עכשיו היי פסולי שחיטה. אותו דבר לגבי שחיטת עוף. לפי מי שאומר שאין שחיטת עוף מן התורה, אז מה כן? אבל לכאורה יש איסור נבלה. איך אני יודע שיש איסור נבלה בעוף? זה לא מפורש בתורה. איך אני יודע? יש תומעת נבלת עוף טהור. מי שאוכל נבלת עוף טהור זו תמם. אז הראשונים זה נראה להם פשוט שזה חייב להיות איסור. אם הוא אחר דבר שקשר, אז איך הוא יכול להיות שהוא תמי? אבל שעד את פעם זה אתה כתוב. הראשונים הניחו שיש איסור נבילה באוף, אבל כתוב, יש לי אבא גמרא שאומרת שאין שחיטה אופן התורה. התשובה היא, נבילה זה מתה לבד, ושחיטה, וזה אסור. רק אם אתה הורג אותו זה מותר, אבל לא צריכים לשחוט אותו. עכשיו השאלה, אז מה כן צריכים לעשות? אז יש, גם יש היי פסולי שחיטה. דינים מאוד מאוד מיוחדים, דרסה, חלדה, איקו, שיעה והגרם. לדעתי, עוד פעם, אני לא מוכיח כאן שום דבר, אבל לדעתי זה מספיק כדי להוכיח שיש, ששחיטה זה מעטים. התורה דורשת, תעשה את זה ביד ימין ולא ביד שמאל, זה אומר שזה מעטים. כי מבחינת המציאות זה לא משנה. מבחינת המציאות התוצאה, זה ודאי לא משנה. אבל, מה שהופך את סדר היה הרבה יותר טובה, זה סוגיה בפרק שני לגבי מי יודבט. כיוון שיש דין שרובו ככולו, אז מי ששחט רוב ושת ורוב קנה בימה מותרת, הוא לא צריך לשחוט עוד, הוא יכול להפסיק. אז אם הוא לא יפסיק, אלא ימשיך, הוא בתוך אותו המשך של מי יודבטרה, הוא עבר על אחד מהי פסולי שחיטה, איבאיה בגמרא, האם זה פוסל או לא פוסל. עכשיו, כאן, מה אפשר להגיד? גם אם נגיד שטוב, אני חושב שיש מציאות, יש שחוטה ויש דרוסה, זה שני בימות שונות. זה רק הבדל מציאותי, זה לא הבדל שכאן היה מייסה, כאן לא היה מייסה, אלא הם נראים דומים, אבל אני רואה את היום. אבל ברגע שאני אומר שמספיק רוב, מה אתה יכול להגיד? זה יהיה נקודה הבאה, שרובו ככולו, אם מישהו עושה רוב זה בסדר, אם מישהו עושה הכל, אז גם החלק האחרון הוא חלק מהמייס. זה אפשר להגיד, אוקיי? כלומר, אם אני מפסיק, זה בסדר. אם אני לא מפסיק, זה לא שמה שעושה אחר כך זה שום דבר. אם זה שום דבר, אז בדי שמיוד בטרה לא יכול לסור. איך אפשר לסור מיוד בטרה? אפשר להגיד שמי שממשיך, אז הכל מצורף למעשה אחד. סברה פשוטה. אבל זה רק משנה אם יש חשיבות למעשה. איך הבהמה הזאת נהרגה על ידי מעשה שחיטה של כל הסימנים ובתוכו הייתה דריסה. אבל אם אני אומר שמה שמתיר את הבהמה זה לא המעשה שחיטה, אלא היות הבהמה שחוטה, אז הבהמה הייתה שחוטה ברגע שהגעת לרוב, עובדה, כי היא מותרת. אז מה יכול להיות שיהיה פסול מהי פסולי שחיטה אם עשית את אחד מהם אחרי שכבר הרגת את הבהמה, כלומר שחטת את הבהמה כמו שצריך. בכל כל הדין הזה מבוסס על כך שזה וורט בדין רוב, שאם עושים כולו, אז החלק האחרון הוא לא עודף, אלא זה מעשה אחד. זה ספרה די פשוטה להגיד. אם אני מפסיק, זה בסדר, אם אני לא מפסיק, אז כל זה נחשב למעשה שלי. ואז אפשר להגיד שפסולים פוסים. אבל הם צריכים להיות פסולי מייסה. אם שחיטה זה לא מטיר, זה רק יצירת מציאות, נגיד ככה, אם מישהו... טוב, אני אביא אותו דוגמה, בכל זה אפילו מצחיק. כמה צריכים למלוח בשר כדי להתיר אותו? לפי השיעור שחזל קבור. אוקיי? זה שעה, כך כתוב בגמרא. מלך יושב על הבשר שעה, אז הבשר מותר. אם אני אמלח שעתיים, אז יותר גם יצא, אבל לא צריך. ואם בשעה השנייה יהיה איזשהו פסול, אני יודע, מה יכול להיות פסול של בניחה? הוא הוסיף פלפל. זה יכול לסור? בשר מותר, על מה יש לדבר? ברור שבשחיטה המייסה הוא זה שמתיר, ובזה יש דינים שיש מעשים כשרים ומעשים פסולים, הם פסולי שחיטה. ועכשיו יש שאלה לגבי מה קורה כשאתה עובר את הרוב. האם החלק האחרון נחשב למייסה? ועכשיו לגבי מייסה גם עשית לו פסול, שצא שיש כל המעשה הוא פסול? כן או לא? זה כבר שאלה מסובכת, אבל לא, השאלה לא מתחילה אם לא נגיד שיש כאן חשיבות למייסה השחיטה מצד מייסה המתירה, ולא רק מעשה שיוצר שינוי מציאותי, שזה התורה אסרה וזה התורה איתה. ודבר אחרון, שזה בעצם כבר אמרתי אותו, עצם הדין של רוב. הגמרא אומרת, אפשר להצליח לזכור זה לפי כל הדעות, הגמרא אומרת לפי כל הדעות, שלחתחילה, טוב, נראה את הסוגיה, אבל בכל מקרה יש ספרה, אני חושב שזה לפי, מה שמר עכשיו זה לפי כל הדעות, שלחתחילה יש לשחוט רוב. רובו ככולו, אבל זה בדיעבד. לחתחילה, אתה צריך לשחוט את כולו. עכשיו, אם מדובר רק בסידור מציאותי, מה שייך לחתחילה בדיעבד? נכון, שיש שאלה כללית, מה שייך לחתחילה בדיעבד בכלל? אין לחתחילה בדיעבד בתורה, חוץ מקודש. אבל שחיטה זה צד קודש, רבי שדיבר על זה בישם שישי, אני אסתם. אבל זה כבר לומדס להגיד שאין לחתחילה בדיעבד בתורה. אבל אין לחתחילה בדיעבד במציאות. אני צריך שיהיה כאן... לכתחילה צריכים למלוח ככה ולא ככה, אם אין דם, אין דם, אם יש דם, יש דם. לכתחילה בדיעבד זה רק שייך באיפה שאני, מה שאתה בעצם שאתה תלך, איפה שאני מקיים את רצון הבורא, אז יש דרך טובה ודרך פחות טובה. אז בגלל זה, אוקיי, אז מה שאמרתי לתלך, זה נכון גם פה, רצון הבורא לא צריך להיות רצון המחייב של הבורא. אבל יש כאן מייסה עם משמעות. אז יש דרך נכונה לעשות כמו, מה לכל אבות? מה החקירה? ככה זה בית הלוי הראשון בחוד שחיטה? רובו מותר או רובו ככולו? כלומר, המטה הוא כולו, אבל רובו הוא ככולו. אז עדיף להיות אמיתי ולא דמיוני. זה ההסבר, מה שבית הלוי אומר. כיוון שהוא מוכיח מהגדין הזה, שלכתחיל יש לעשות כולו, שמה שמתיר בימה זה כולו, לא רובו. אבל רובו ככולו, אז הקו הדמיון הוא בדיעבד. עדיף לעשות באמת ולא להסתמך על קונסטרוקציות הלכתיות דמיוניות, מה שנקרא בנים עדיפים מסימנים. מי שמכיר את הבדיחה של בנים לא עדיפים מסימנים, אבל זה לא בשביל, זה רק בשביל נושא. אז את הוות אנחנו נלמד, כן? בכל זאת למה לך תחיל, אבל זה רק שאני אני לא בא להסביר את הגמרא. אתה שואל שאלה, בסדר. אבל אני אומר, אי אפשר להתחיל להסביר את הגמרא, אם לא נגיד שיש כאן מעשה חשוב, תורה מעוניינת במעשה, המילה מעוניין עם ההסתגות שאתה עושה. מה זה מעוניין? לא מעוניין שאני אעשה את זה, כי אחרת יחסו עליי, אלא מעוניין, מתעניין בה. כשאני מתחיל לשחות, אז רבנים מסתכלים, כן? התורה, המלאכים שרים שירה. כן? יש כאן משהו בעל משמעות. וזה סביר, יכול להיות, שיש סיבה לא להסתמך, אני צריך להסביר למה, אבל שיש איזושהי בדיעבדיות בדין שרגו בו ככולו. אבל אם זה רק אפקטיביות, כלומר, זה כן מה שהתורה עשה, לא מה שהתורה עשה, אז אם זה לא, ורובו איננו לבלה, אז הוא איננו. אי אפשר להיות איננו יותר טוב מאיננו. עד כל הדין הזה שרובו ככולו תעשה את זה בצורה טובה, זה אומר שאני עושה משהו. ואז אני אומר לבן אדם, טוב, אם אתה כבר עושה את העבודה, תעשה את זה כמו שצריך. אל תסתמך על התארים. אבל לא שייך, אל תסתמך על התארים כשהוא דבר רק במציאות. לא שזה מותר, זה אסור. כמובן, בעולם שלנו זה כן שייך. זה בגלל שיש מחלוקות וכן הלאה, אדם לסמוך על הריטב, ובכלל לסמוך גם כמו הרמב"ן. אבל זה לא קצת הגמרא, זה לא אל תעשה כמודי אחת וכמודי אחרת. זה תחיל, בתורה כתוב, תשחט כולו ומדיבת שחט מקצתו לגובו, זה גם בסדר. אז התורה לא מדברת על חשש. התורה מדברת על סוג א' וסוג ב'. סוג א' וסוג ב' שייך במצוות. כן, אז אני מחדש עוד פעם, זה גם שייך במתיר. זה לא שייך במציאות גריידה. מה שנמצא, מה שגדל בארץ ישראל הוא טבע. מה שגדל בחוץ לארץ הוא לא טבע. עכשיו, הנה הגבול. אז זה גדל פה. אני אומר, טוב, די מה, כך עוד מטר. זה לא שייך. זה לא דרבנן, כל מיני דברים, אבל אם זה לא טבע, זה לא טבע. זה הולך עוד חצי טבע. זה הולך עוד חצי נבלה. רבע נבלה. ולכן, כל הדינים, שני הדינים האחרונים הם במוד מחובר, כמו שלוש הדינים האחרונים. עצם זה שיש היפסולי שחידה, זה שיש חקירה בגמרא, סביב בית הלאיף שיטה, אם הפסולי שחיטה פוסלים במיוד בטרה, והרקע לזה, אולי צריך להזכיר את זה לפני כן, זה שמיוד בטרה איננו סתם, אלא יש לך תחילה לעשות מיוד בטרה, אז השאלה היא, אם זה יכול לפסול בדיעבד, שלא עשית, זה לא פוסל בדיעבד, אבל עשית לא נכון, אם זה פוסל בדיעבד. אז כל הדברים האלו ביחד, פוססים על כך ש... השחיטה זה אקט, זה פעולה משפטית, מה שאני קורא מתיר, ואני לא חושב שאפשר להסביר בכלל את הסוגיה ההיא בלי הדבר הזה. זה כל מה ש... מן הסתם יש עוד דינים, אבל זה מה שרשמתי לעצמי, שעורכים בכיוון הזה. אני אזכיר... מן הסתם אנחנו נגיע לנפקא מינה הזה, ש... כלומר, למסקנה אני מסכם. שלוש מילים. שחיטה זה מתיר. זה מה שצריכים לזכור. עכשיו, דברן אמר, כשלמדו חולים פה, כנראה, כך אמרו לי, שאפשר אולי לחלק בין שחיטת מתיר לאכילה, לבין להוציא מדי נבלה. אנחנו מזמן לזמן אנחנו נפגוש, אנחנו, זאת אומרת, אני ואתם מעוניינים לאכול. אבל שחיטה עושה שני דברים. הוא מתיר איסור נבלה, והוא מתאם, כלומר מונע, טומאת נבלה. לא תמיד הם הולכים ביחד. בדרך כלל כן. כן שחטת, לא תמיד, ומותר. לא שחטת, אז אסור באכילה, וה... גופה היא מטמעת בתומת נבלה. מזמן לזמן נמצא איזשהו דבר שהוא אסור, אבל לא טמא. לדוגמה, בשיעור הבא, שיטת הרמב״ם, ששחיטת גוי אסור באכילה מדין נבלה, אבל איננו טמא מדיורית בתומת נבלה רק מדרבנן. נגד המשנה, אבל אמרו את זה רק מדרבנן. אז החקירה הגדולה היא מה היחס בין שני הדינים האלו. אם זה דין אחד, אז אי אפשר לחלק. לא שזה שני דינים, זה שתי שחיטות. יש כל מיני דברים שצריכים להעביר בזה. רבי אמר שייתכן, לא אומר יותר מזה, ייתכן שלהגיד ששחיטה זה מטה לגבי איסור אכילה, לגבי תומת נבלה, יכול להיות שזה רק מציאות. הפגע, בימה שמתה, זו נבלה. אם היא נשחטה, אז זה לא מציאות שהתורה תימה. למה להגיד את זה? כי יש סוגיות שיהיה איזשהו חילוק, ואני צריך, אני רוצה לחלק ככה. כן, אז אנחנו נפגוש את הסוגיות מתי שנפגוש אותם, אז אני פשוט רושם את זה עכשיו, אני... כל הזמן דיברתי, בטח כמה חשבת אמר, את האכילה, זה מה שיש לנו בראש כל הזמן. יש עוד נפקא מינה, לא כל דבר שאמרתי היום הוא יהיה נכון לגבי, לגבי תומה. זה יכול להיות, זה לא נכון לגבי היפסולי שחיטה. אם זה שחיטה פסולה בגלל היפסולי שחיטה, זה גם תווה בתומה בבילה. אבל יש כמה דינים מסוימים, לפי שיטות מסוימות של ראשונים, שמחלקים, ואולי זה יהיה, יכול להיות שזה זה מה שהוא הציע, אז אנחנו נצטרך, לראות את זה בזמן. ביום שישי, השיעור הבא זה יהיה ביום שישי, אנחנו נלמד שחיטת גוי. אני אומר, בשבועיים הראשונים, אז תלמדו, זה גמרות יפות כאן, אז תלמדו את כל הגמרות עד לדפי. אבל אנחנו נדבר, החלק הכי ארוך של הגמרה זה בקוטי, אני לא חושב, לא, אני רואה, לא יודע, אני, נדמה לי שזה לא לא, אז בקוטי זה שאלה עם... סומכים עליו עליו, היה לי איזשהו רעיון, תמדו קוטי, תחשבו, היה פה נוריד את זה בספרים, אבל יכול להיות שהסוגיות של, של קוטי ונאמנות של קוטי, אולי זה מאוד מתאים להיות בסיס לנאמנות של חינים בזמן הזה. פחות יותר הם קוטים, אם יש להם דברים שהם קיים, אנשים טובים, הם לא אנשים רעים. יש מצוות שהם עושים, יש מצוות שהם לא עושים. ואז יש שאלת הגמרא, אז מתי סומכים עליו, מתי לא. אבל זה החלק הכי גדול, ויש כמה סוגיות אחרות שלא נדבר עליהן בהתחלה, סוגיה מאוד יפה של נדרים, טוב שלא תדעו מה שלא בלוח לשלם, ויש סוגיה של סכין וקודשים, ויש סוגיה של תומת קודשים, בסדר, אנחנו לא נעשות להם. הסוגיה הראשונה שעשות פה זה יש שחיטת גוי, מה זה ארוך מדי, אני אשים הרב, אני אתפיס מהרב את המוח אולי, זה קצת ארוך. כן. זה שיטת הצדות שאת הרמב״ם, הרמב״ם נמצא בפרק ב' בפרק ד' עד הלך י' א' י' ב' י' ג' והתוספות הוא בגלל ג' מב' ומטה את כסבא והראש על המשנה בי' ג' מלאב. חוץ מזה יש עוד מקומות, אני בסדר, אני אתלה אותו מאיזשהו מקום לפני יום רביעי, שיום רביעי זה יום ההכנה לשיעור ביום שישי. זה ארוך מדי, אז אתם לא תשאו בכל מקרה, אז אני אדפיס. אז זה יהיה ביום בזאת השם שישי בבוקר, זה יהיה שיעור נושא עכשיו, אני יודע, גוי, אחר כך נושא שבוע בנושא מומה, אולי גם קוטי מומה ביום שני. עד סוף השבוע הבא בזאת השם אנחנו נגיע לבדיקת סכין, זה כבר נמד סוגיות מוגדרות אחד אחרי
לא,